נדרים, דף כ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ה, עמוד ב', 11 שורות מלמטה, במילים ראה אותן אוכלין. מסופר על קבוצת יהודים שעלו לארץ מאתיופיה, וכשהגיעו לארץ, התגובה הראשונה שלהם הייתה, תיקחו אותנו לבית המקדש, אנחנו רוצים לראות את בית המקדש. אמרו להם, בית מקדש? ולפני כמעט 2,000 שנה הוא נחרב. הם שמעו את המילים האלה, מזדעזעו עד עמקי נשמתם. כבר שנים על גבי שנים הייתה להם מסורת שבארץ ישראל יש בית מקדש. והם כבר דורכים בארץ ישראל, והם רוצים רק לבוא ולראות את בית המקדש. ובית המקדש חרב, פרצו בבכי סוער. היה קשה מאוד להרגיע אותם. בית מקדש נחרב. לקח כמעט 2,000 שנה, עד שאחרוני היהודים נודע להם על גודל האסון. אם יש יהודים נוספים שעדיין לא יודעים במרחבי העולם על חורבן בית המקדש, אנחנו מתפללים להשם שעד שיוודע להם, כבר ייבנה בעזרת השם בית המקדש השלישי. יהודים שעולים לארץ ישראל אחרי הרבה מאוד שנות גלות, דורות על גבי דורות שנמצאים בגלות ומייחלים לאותו יום שיזכו לדרוך על אותה ארץ קסומה, פלאית, ארץ ישראל. בשבילהם, ארץ ישראל זה כמו בשביל אלה שגרים בארץ, בית מקדש. כמו שאומרים לאדם שגר בארץ, אתה יודע, הולכים לבית המקדש, כמו שדוד המלך שמחתי, אומר, שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. אז יש מעשייה משעשעת שמספרים, לא על יהודי אתיופיה, הם אנשים פיקחים, על איזה יהודי תמים, שהפסיעות הראשונות שלו בארץ ישראל, הוא כל כך התרגש, והוא מתחיל לטייל בארץ, לאורכה ולרוחבה, והוא רואה פרדסים, נכנס לאחד הפרדסים, רואה שם עץ תפוזים, כותף תפוז, מקלף אותו, ומברך ברכה, בורא פרי העץ, בכוונה גדולה ובהתרגשות, פעם ראשונה בחיים הוא הולך לאכול תפוז, אבל לא תפוז רגיל, תפוז של ארץ ישראל. והוא מתחיל לאכול פלח אחרי פלח, ולפתע מפלחת את האוויר, קול צעקה, גנב! מה נכנסת לפרדס שלי? אתה הורס כאן את המטעים, ואתה עוד אוכל תפוזים? אתה לא יודע שכתוב בתורה, בעשרת הדיברות, לא תגנוב! וזה הלכה מפורשת, בשולחן ערוך, אסור לגנוב. מסתובב אותו יהודי תמים, שעושה את הפסיעות הראשונות בארץ ישראל, ואוכל את הפלחים הראשונים בארץ ישראל, על היהודי שצועק עליו, והוא אומר לו, כך כתוב בתורה, שאסור לגנוב, וזה נפסק בשולחן ערוך להלכה? מה אתה אומר? חידושי תורה נפלאים. אתה יודע, ארץ ישראל היא באמת ארץ נפלאה. אני חשבתי, אני הולך לשבת לבד ולאכול, והנה בא לכאן יהודי ומדבר איתי דברי תורה. איזה נפלא ארץ ישראל. במשנה מסופר על אדם שנכנס אצלו למטה של העצי תאנים, והוא רואה קבוצת יהודים, זה כבר לא יהודי אחד, קבוצת יהודים אוכלים לסובה נפשם תאנים. הוא כבר מבין שאלה, במצוות שבין אדם לחברו, הם מזלזלים. יגיד להם שזה גניבה, התחיל לדבר איתם על עניינים של ממונות, הם מזלזלים בזה. יש אנשים שמצווה לגנוב מהם חלילה, כמו טעותם של הרבה אנשים. בקיצור, לא יודע, דבר על עניינים של ממונות, יש כאלה שמזלזלים. אבל לדבר על נדרים, זה חמור מאוד בעיני אנשים. אז הוא נודר נדר, הוא אוסר עליהם את הפירות בנדר. ברגע שהוא אוסר עליהם את הפירות בנדר, אז זה כמו לאכול פירות אורלה, זה כמו לאכול פרי שאסור באכילה. ואז הוא אומר להם, הפירות האלה יהיו אסורים עליכם כמו קורבן. טוב, זה הוא אמר כשהוא היה רחוק, הוא היה קבוצת אנשים אוכלים תאנים. אבל כשהוא מתקרב, פתאום פוגש את אבא שלו. אבא, נו, אכלת תאנים, היה טוב? רגע, אבל בעצם אני נדרתי שכל התאנים יהיו אסורים על הקבוצה הזאת. רגע, גם אח שלי פה. מה, אתה גם אכלת עם הקבוצה הזאת תאנים? לא, עליך לא התכוונתי. ואז הוא בא לתקן את הנדר. אז כשהוא מתקן את הנדר, הוא אומר, שאם הוא היה יודע שאבא שלו ואח שלו פה בקבוצה אוכלים תאנים, הוא היה מוציא אותם מכלל הנדר. ואם כן, כלפי אבא שלו ואח שלו, זה נקרא נדרי שגגות, בשוגג הוא הדיר אותם מהתאנים, והם בוודאי מותרים להמשיך ולאכול תאנים. מה לגבי שאר האנשים שאכלו איתם? יש ויכוח בית שמאי ובית הלל במשנה. בית שמאי אומרים, אלה עדיין אסורים, רק אביו ואחיו מותרים באכילת התאנים. לעומת זאת בית הלל אומרים, גם שאר האנשים הותרו, הנדר הותר מקצתו, הותר כולו. כולם מותרים בהמשך אכילת תאנים, עד שהוא יעשה נדר חדש כלפי האחרים שאכלו תאנים אצלו בשדה. מביאה הגמרא שבהמשך המסכת בדף סמכוו יש משנה דומה לזה. אדם נדר שהוא לא יאכל בשר 30 יום. הוא שכח שיש מצווה בשבתות וימים טובים לאכול בשר. שבת, מי שזה מענג אותו, בימים טובים זה משמח, אין שמחה אלא בבשר. והוא נדר את הנדר, ועכשיו הוא מתחיל לשמור על הנדר, הוא לא אוכל בשר, ואז מגיע ערב שבת, מגיע ערב יום טוב, וכבר מתחילים להתארגן, להכין מאכלי שבת, הוא מריח את הריח טוב של התבשילים, של הבשר והדגים, אז הוא נזכר, רגע, אני לא יוכל לטעום בכלל מהבשר. זה שאני לא איתם מהבשר, בסדר, אני יכול קצת להתגבר על התאוות, אבל יש מצווה לאכול בשר בשבת. וקראת לשבת עונג, יש מצווה, ושמחת בחגיך, אין שמחה אלא בבשר, ביום טוב לאכול בשר. מה, אני לא יוכל לקיים את המצווה של אכילת בשר בשבת וביום טוב? הוא רץ לרב, כבוד הרב, נדרתי נדר ש-30 יום אני לא יוכל בשר, ואני רוצה כעת להתיר את הנדר. אז הרב חושב מיד, רגע, לא חשבת על שבתות, לא חשבת על ימים טובים, כשנדרת את הנדר שלא תאכל בשר? אז אני יכול להתיר לך אולי, ולומר, אם היית יודע משבתות, אם היית חושב, היית יודע שיש מצווה לאכול בשר בשבת או ביום טוב, היית נודר? והבן אדם ודאי יגיד, לא, לא ידעתי, לא חשבתי על זה אפילו. ואז פותחים לא בכבוד שבתות ובכבוד ימים טובים. והנדר יהיה מותר. עכשיו השאלה היא, בסדר, מותר לו לאכול בשר בשבת וגם בימים טובים. מה עם שאר הימים? ימי החול? אז מספר את המשנה שהיה בזה שני שלבים. בשלב הראשון, בראשונה, החכמים היו אומרים שרק אותם הימים, שבתות, ימים טובים, הם מותרים. ושאר כל ימי החול, שאר כל הימים אסורים. כמו שבית שמאי אומרים במשנה, לגבי שהוא ראה קבוצת אנשים אוכלים אצלו בשדה תאנים, והוא אמר שתאנים יהיו אסורים עליהם כמו קורבן, בסוף נודע לו שאביו ואחיו בין האנשים שאוכלים תאנים, ואז הוא אמר עליהם לא התכוונתי לנדור, אז עליהם באמת הנדר לא תופס, אבל על השאר כן. עד שבשלב השני בא רבי עקיבא ולימד, נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. וכמו שהשבתות והימים טובים מותרים באכילת בשר, ככה גם שאר ימי החול מותרים באכילת בשר. וזה כמו דעת בית הלל במשנה, שמכיוון שהנדר הותר לאביו ואחיו לאכול תאנים, ככה גם שאר הקבוצה יהיו מותרים באכילת תאנים. אם כן נמצא, כשרואים את שתי המשניות, זה נראה שהוויכוח בית שמאי ובית הלל זה אותו ויכוח כמו חכמים ורבי עקיבא, שדעה אחת סוברת נדר שהותר חלקו, אבל החלק השני נשאר אסור, וזה דעת בית שמאי במשנה, שלכן הם אומרים שאומנם אביו ואחיו מותרים באכילת תאנים, שאר בני אדם יהיו אסורים. וזה דעת חכמים במשנה, שאומנם שבתות וימים טובים מותר לאכול בשר, אבל בימות החול לא. לעומת זאת, דעה שנייה סוברת, שברגע שהתירו חלק מהנדר, הנדר כולו מותר, וזה במשנה שלנו דעת בית הלל, שמהרגע שהותר הנדר לעניין אביו ואחיו, גם שאר הקבוצה מותרים באכילת תאנים, וזה דעת רבי עקיבא במשנה, בהמשך, בדף סמכוו שהזכרנו לעניין בשר בשבתות וימים טובים, שמכיוון שבשבתות וימים טובים זה מותר, גם בימות החול יהיה מותר לו לאכול בשר. מביאה הגמרא שיש שתי דעות לבאר מתי הוויכוח בית שמאי ובית הלל במשנה שלנו, האם נדר שהותר חלקו, האם שאר הנדר גם כן יהיה מותר. דעה ראשונה זה דעתו של רבא. והדעה השנייה נראה מיד בתחילת העמוד הבא את דעתו של רבא. יש רבא עם ה' ויש רבא עם א'. אז הדעה הראשונה אמר רבא. אנחנו כשנבאר את דברי רבא, את דברי רבא, בהסבר הוויכוח בית שמאי ובית הלל, נצטרך לשים לב לנוסח של הנדר, ולנוסח של התיקון של הנדר. יש הבדל גדול אם הנודר מעמיד את דבריו הראשונים, למשל, כשהוא ראה אותם מוכלים תאנים, הוא אמר כולכם אסורים. ולאחר מכן כשהוא מתקן, הוא אומר, אם הייתי יודע שאבא ואח שלי ביניכם, הייתי אומר כולכם אסורים ואבא ואח שלי יהיו, כן, כולכם אסורים ואבא ואח שלי יהיו מותרים. אז הוא בעצם מעמיד את לשון הנדר. זאת אומרת, הוא אמר כולכם אסורים, וגם כשהוא מתקן את עצמו, הוא אומר כולכם אסורים, רק הוא מוסיף, ואבא ואחי יהיו מותרים. אז זה נקרא מעמיד, הוא מעמיד את לשונו. ויש משנה, הוא משנה את לשונו. בעיקר הנדר הוא אמר כמו מקודם, כולכם אסורים בתאנים. כשהוא תופס שהאבא ואח שלו ביניהם, הוא משנה לגמרי את הנדר. הוא אומר, אם הייתי יודע שבא ביניכם, לא הייתי אומר בכלל בהתחלה כולכם אסורים. לא רציתי לרגע אחד שיהיה זלזול בכבודו של אבי, שאני אומר כאילו שהוא אסור, כשאני אומר כולכם אסורים עוד לפני שאני מפרט, ואבא ואחי מותרים. אלא הייתי אומר מיד, זה וזה אסורים, ואבא ואחי מותרים. אז הוא בעצם משנה לגמרי את הלשון של הנדר. בהתחלה הוא אמר כולכם אסורים, וכעת הוא אומר זה וזה אסורים. אז זה האפשרות השנייה. עכשיו, כמובן שכשהוא מעמיד את דבריו הראשונים, שיותר סברה לומר שהחלק שמתבטל בגלל הטעות שלו, השגגה שלו, מתבטל, אבל השאר אולי עדיין יישאר הנדר כלפי השאר. אבל כשהוא משנה לגמרי את דבריו, יש יותר סברה לומר שמכיוון שהוא לגמרי משנה, ברגע שהוא מגלה את הטעות, את הלשון של הנדר, הוא משנה אותו לגמרי, יש יותר סברה לומר שהנדר כולו מתבטל גם כלפי אלה שעליהם הוא לא התכוון לנדור. דיינו, אם הוא אמר, בהתחלה כולכם אסורים, וכשהוא יתפוס שאבא ואחיו ביניהם, הוא יאמר, אם הייתי יודע, הייתי אומר, זה וזה אסורים, ואבא ואחיו מותרים, הוא משנה את הלשון שאומר בהתחלה, שיותר סברה לומר שכל הנדר יהיה מותר. בעצם הוא מבטל את הנדר כולו. וזה באמת הוויכוח בין רבא לבין רבא. רבא אומר שהוויכוח הוא במקרה שהוא משנה. אבל במקרה שהוא מעמיד את דבריו הראשונים, כולם מודיעים שהשאר שעליהם הוא לא ביטל ואמר שזה היה שגגה, הנדר, כלפיהם הנדר יישאר באיסורו. וזה מה שאמר רבא. דכולי עלמא, בין בית שמאי ובין בית הלל, שניהם מודיעים, במקרה שהוא מעמיד את דבריו הראשונים, קוליך דאמר. בהתחלה הוא אמר כולכם אסורים. וכשנודע לו שיש ביניהם את הקרובים שלו, הוא אומר, אילו הייתי יודע שאבא ביניכם, הייתי אומר את הנדר שאמרתי בהתחלה, הוא מעמיד את דבריו הראשונים, הייתי אומר כולכם אסורים, רק הייתי מוסיף חוץ מאבא. לפי דעתו של רבא, מכיוון שהוא מעמיד את דבריו הראשונים, דכולהון אסורים, אפילו בית הלל מודים, שהשאר אסורים באכילת התאנים. כי הוא חוזר על אותו לשון, הוא לא חוזר בו מהלשון הזאת, שהוא אמר כולכם אסורים. רק אביו מותר, כי הוא אומר שהוא מעולם לא התכוון לכלול את אביו בשאר האחרים. כשהוא אמר כולכם, הוא לא התכוון לאביו. ואם כן, ביחס לאביו הוא לא טעה, לא בלשונו, כי הוא לא התכוון לכלול אותו כשהוא אמר כולכם, ולא בכוונה, כי הוא מעולם לא התכוון לאסור אותו. ואם כן, זה לא נחשב נדר שהותר מקצתו, אלא זה נדר שנשאר כולו באיסור. רק כלפי האבא הוא מעולם לא נדר. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, אלא במקרה שהוא אומר, אחרי שנודע לו שהקרובים שלו נמצאים בתוך הקבוצה של אוכלי התאנים, הוא אומר, בהתחלה הוא אמר כולכם אסורים, ואז שנודע לו הוא אומר, אילו הייתי יודע שאבא ביניכם, הייתי מההתחלה נודר נוסח אחר, הייתי משנה, והייתי אומר, פלוני ופלוני אסורים, הייתי מפרט את השמות של אלה בקבוצה שהם לא קרובים שלי, כלפיהם התאנים אסורים, וכלפי האבא הייתי אומר שזה מותר. אם כן, כעת מתברר, במקרה כזה כעת מתברר, שהלשון של הנדר הייתה לשון של טעות, וגם הכוונה של הנדר הייתה טעות, הוא לא ידע שאבא ביניהם. אז אם כן, זה נדר שהותר מקצתו. ולפי בית הלל, הותר כולו. וגם האחרים הותרים. ולפי דעת בית שמאי, לא הותר כולו. והאחרים יהיו עדיין באיסורה. ורבא אמר, בדיוק להפך. כשהוא נדר כולכם אסורים, כל אלה שאוכלים אצלו בשדה תאנים. בסוף הוא רואה את אבי ואחיו שם, והוא אומר, אם הייתי יודע שאתם שם, הייתי משנה לגמרי את הנדר. הייתי אומר, זה וזה אסורים, ואבא מותר. אז דקו לאלמה, ודאי, לא רק האבא יהיה מותר, אלא גם השאר מותרים. כולי אחד הנודר אמר, אילו הייתי יודע שאבא ביניכם, לא הייתי אומר כולכם אסורים, אלא הייתי אומר פלוני ופלוני, אלה שהם לא קרובי משפחה שלו אסורים באכילת התאנים, ואבא ואחיו יהיו מותרים. כיוון שהוא שינה, כולם מודים שכולם מותרים. גם בית שמאי וגם בית הלל מודים שכולם מותרים. כי אם הוא היה יודע שאביו ביניהם, הוא לא היה משתמש באותו לשון שהוא נדר, הוא לא היה אומר כולכם אסורים. והוא גם היה מוציא את אביו מכלל הנדר. אנחנו רואים שמכיוון שהותר מקצת הנדר, הותר כל הנדר. מתי הוויכוח בית שמאי ובית הלל? כשהוא מעמיד את דבריו הראשונים. הוא אמר כולכם אסורים, וגם כשנודע לו שאביו ביניהם, הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי עדיין אומר כולכם אסורים, רק הייתי מוסיף אבא מותר. בזה הוויכוח. לא נחלקו אלא באומר, אלא הייתי יודע שאבא ביניכם, הייתי אומר, כולכם אסורים, רק הייתי מוסיף חוץ מאבא. וזה הוויכוח. מה טעמי הוויכוח? יש במסכת תמורה, שהיא מסכת שעוסקת, באדם שהקדיש בהמה לקורבן, נאמר קורבן עולה, ולאחר מכן הוא החליט שהוא רוצה להחליף, במקום שהבהמה הזאת תהיה קורבן עולה, בהמה אחרת, שהיא לא בקדושת קורבן, היא תהיה קורבן במקום הבהמה הזאת, והוא בא להחליף. אז ודאי שהעולה נשארת בקדושתה. אבל הבהמה השנייה שהוא המיר עליה את קדושת העולה, היא גם כן מתקדשת. היא הופכת להיות תמורת עולה. הוא ותמורתו יהיה קודש. זה נקרא תמורה. עכשיו, בן אדם יש לו שתי קורבנות. אחת עולה, והשנייה שלמים. ויש לו בהמה שהוא רוצה להניח עליה קדושת אחת הקורבנות שיש לו. ובהתחלה הוא אומר על הבהמה הזאת שהיא תהיה תמורת עולה. והוא ממשיך ואומר תמורת שלמים. היא לא יכולה להיות גם תמורת עולה וגם תמורת שלמים, זה סותר. עולה זה עולה ושלמים זה משהו אחר לגמרי. שאלה היא, האם אנחנו מתייחסים לתחילת דבריו, שזה דעת רבי מאיר, שם בדף חפי עמוד ב' במסכת תמורה, או שמתייחסים לסוף דבריו, שזה דעת רבי יוסי שם. וזה הוויכוח כאן בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי סברי לה, כמו דעתו של רבי מאיר דאמר, תפוס לשון ראשון, עיקר דבריו של האדם ובתחילת הדיבור שלו. ואם כן, תופסים את תחילת הדיבור, אמרת כולכם אסורים. ומה היית אומר אם היית יודע שאביך בן הקבוצה? גם היית אומר כולכם אסורים, רק היית מוסיף בסוף, ואבא מותר. עכשיו, המקרה שלנו שונה מהמקרה של תמורת קורבן, כי במקרה של תמורת קורבן, אם הוא אמר שתי לשונות, תחילת דבריו וסוף דבריו, פה הוא אמר תמורת עולה וכאן הוא אומר תמורת שלמים, לא יכול להיות שניהם, זה חייב להיות אחד מהם, כי זה סותר תמורת עולה לתמורת שלמים, במקרה שלנו זה לא סותר. כי יכול להיות כולכם אסורים ואבא מותר. אין בזה סתירה. אף על פי כן, אומרים בית שמאי, עיקר הדיבור שלו זה תחילת הדיבור. ובעיקר הדיבור, בתחילת דבריו הוא לא משנה. הוא אמר כולכם אסורים והוא עדיין אומר כולכם אסורים בתחילת הדיבור. ואביו הרי מעולם לא היה בכלל הנדר, כי הוא מעולם לא התכוון לנדור על אביו. זה לא נקרא נדר שהותר מקצתו. הוא אמר כולכם אסורים והוא עדיין אומר כולכם אסורים. זה שהאבא מותר, כי הוא מעולם היה מותר. אם הוא היה יודע שאבא ביניהם, הוא מעולם לא היה מכניס אותו בתוך הלשון של הנדר. ובית הלל, הם אומרים שהולכים יותר אחרי סוף הדיבור, אחרי מה שהוא אמר חוץ מאבא, וזה סותר מה שהוא אמר בלשון הנדר, כולכם אסורים. בהתחלה הוא אמר כולכם אסורים, וכשהוא תופס את עצמו שאבא ביניהם, הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי אומר כולכם אסורים חוץ מאבא, אנחנו נותנים דגש מיוחד על סוף דבריו שהוא אמר חוץ מאבא, שזה שונה ממה שהוא אמר בהתחלה כולכם אסורים. וסברי לה, בית הלל סוברים, כמו דעתו של רבי יוסי דאמר, בגמר דבריו אדם נתפס, עיקר זה סוף הדיבור. אמנם כאן אין סתירה בין סוף הדיבור לתחילתו, כי יכול באמת להיות כולכם אסורים חוץ מאבא. בכל זאת רואים עיקר את סוף הדיבור, וזה שינוי ממה שאמר בהתחלה כולכם אסורים, והותר מקצת הנדר, נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. ולכן גם השאר, לא רק אביו, מותרים יחד להמשיך ולאכול מהתאנים מבחינת הנדר. כמובן הם צריכים עדיין לבקש רשות מבעל השדה שייתן להם לאכול. נמצא שיש ויכוח בין רבא לבין רבא, מתי נחלקו בית שמאי ובית הלל. כדאי מאוד לרשום או לזכור את הוויכוח ביניהם בשביל המשך הסוגיה. רבא סובר שבמקרה שהוא מעמיד, כולם מודים שהאחרים אסורים ורק אביו מותר. והוויכוח הוא כשהוא משנה. בית שמאי אוסרים את השאר ובית הלל מתירים. רבא אומר בדיוק להפך. במקרה שהוא משנה את דבריו הראשונים, כולם מודים שאפילו האחרים מותרים. מתי הוויכוח? כשהוא מעמיד את דבריו הראשונים. בית שמאי סוברים שהשאר האחרים אסורים, ובית הלל אומרים שגם האחרים מותרים. מביאה הגמרא קושיה שרב פאפה מקשה על דעתו של רבא. איתווי רב פאפה לרבא. הרי הבאנו מקודם תחילת השיעור את דברי המשנה בדף סמכוו, שבתחילה היו אומרים שאדם נדר שלא יאכל בשר, אמרו לו, מה היית יודע שיש מצווה לאכול בשר בשבתות וימים טובים, היית נודר? הוא אומר, לא. אז בתחילה אמרו, התירו לו את הנדר לגבי שבתות וימים טובים שיש מצווה לאכול בשר, אבל בימות החול עדיין אסור לו לאכול בשר. עד שבא רבי עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו, מכיוון שהוא הותר באכילת בשר בשבתות וימים טובים, הותר כולו, הוא כבר יכול גם לאכול בשר בשבתות וימים טובים. המשנה שם ממשיכה. כיצד אמר רבי עקיבא נדר שהותר מקצתו, הותר כולו? והוא מביא כאן שלושה חלקים. אנחנו נקרא לזה בשם רישא, הראש, מציאת האמצע וסיפא, הסוף. נתחיל עם הרישא. הוא אומר לקבוצת אנשים, קונם שאיני נהנה לכולכם, שהם אסורים עליו בהנאה כקורבן, כל אלה שבקבוצה. אחר כך, הוא מגלה שאחד מהם, זה דווקא אחד שהוא חייב שתהיה לו אפשרות ליהנות ממנו. אולי הוא מחזיק אותו באופן מדי חודש, או שיש לו איזשהו ארגון עזרה שהוא חייב להשתמש בו. בקיצור, הוא הולך לרב להתיר על אחד מהם, שיוכל ליהנות ממנו. השאלה היא, ברגע שהותר אחד מהם, מה לגבי השאר? הותרו כולם. בסדר. רבי עקיבא אומר, נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. זה הרישא. מציע אתה. אם הוא אמר, כשהוא רצה לאסור על עצמו את כולם, שהוא לא יכל ליהנות מהם, הוא הלך ופירט אחד אחד, נתן יחס אישי לכל אחד, שאיני נהנה לא לזה ולא לזה. אז, אם הותר הראשון, הותרו כולם. רב פאפה כעת סבור שאין משמעות לזה שהוא ראשון או אחרון, הותר אחד מהם, הותרו כולם. כמו במקרה של הרישא, שאם הותר אחד מהם, הותרו כולם. זאת אומרת שהמציע אתה, דיברנו כעת. כעת עוברים לסיפה, למקרה השלישי. אם רק הותר האחרון, האחרון מותר. וכולם שלא הותרו נשארים באיסורם, הם אסורים. אלה הם השלושה מקרים שעליהם דיבר רבי עקיבא. כיצד אמר רבי עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו? דיברנו על השלושה מקרים האלה. כשהרישא והמציאתא אנחנו אומרים נדר שהותר מקצתו הותר כולו, ובסיפא אנחנו לא אומרים את זה. חכמים לעומת זאת חולקים על רבי עקיבא. והם לכאורה הסברו, בכל המקרים שכלפי מי שהותר הנדר הוא בהתרו והשאר אסורים, טוען רב פאפה בפני רבה, את המשנה הזאת, בשלמה לפי זה שסובר אחרת ממך, רבה, שאומר שאם אדם נדר, וכשנודע לו שאחד מהם לא אמור להיות בכלל הנדר, הוא משנה לגמרי, הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי אומר נדר אחר, הייתי אומר זה וזה אסורים, וההוא מותר, אומר רבה, בזה הוויכוח, בית שמאי לבית הלל, בית שמאי אומרים שהשאר אסורים, ובית הלל אומרים שהשאר מותרים. אז מובן, אפשר להבין את המשנה. בשלמה לרבה, הוא מעמיד מוקים לה לרישה את תחילת המשנה ואת אמצע המשנה, שהוא משנה. הוא משנה. ולכן רק לפי רבי עקיבא הותר אחד מהם הותרו כולם. ומילא בית הלל שהולכים כמו רבי עקיבא, הותר אחד מהם הותרו כולם. דאמר במקרה הראשון ברישא של המשנה, שכתוב שהוא אמר קונם שאיני נהנה לכולכם, בהתחלה הוא עשה לשון כוללת, אז כשהוא תופס שהתירו את אחד מהם, אומר, אם הייתי יודע, הייתי מלכתחילה, משנה את הסוג נדר. לא הייתי אומר בכלל כולכם אסורים, הייתי אומר זה וזה אסורים, והוא מותר. וכן במקרה של המציאתה, במקרה השני, שהנדר היה מפורט, שאיני נהנה לא לזה ולא לזה, מדובר, שלאחר מכן הוא אומר, כשהתירו את אחד, אם הייתי יודע, הייתי אומר, כולכם אסורים חוץ מזה. אז הוא משנה מפרט לכלל, קודם הוא פירה את זה וזה, ועכשיו הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי אומר, כלל, כולכם אסורים וזה מותר. בכל אופן הוא משנה. כאן הסברו בית הלל, וממילא רבי עקיבא, שנדר שהותר מקצתו, הותר כולו. ולכן, המשנה אומרת, הותרו כולם. כי מדובר, דאמר, אם בהתחלה הוא אמר, כולכם אסורים, אז כשהוא מתקן את עצמו, אומר, אם הייתי יודע, הייתי אומר לזה ולזה. ואם בהתחלה הוא אמר, לא לזה ולא לזה, אז כשהוא מתקן את עצמו, הוא אומר, הייתי אומר, כולכם אסורים חוץ מזה. קיצור, הוא משנה. ויש חידוש גם ברישה וגם במציאתה. למרות שבעצם זה אותו רעיון. אם הוא היה יודע, הוא היה אומר את הנדר כבר מההתחלה בלשון שונה. אבל יש הבדל. במקרה הראשון הוא משנה שבהתחלה הוא אמר לשון כוללת ואחר כך הוא היה אומר לשון מפורטת זה וזה. ובמקרה השני, בהתחלה הוא כבר אמר לשון מפורטת זה וזה, ואם הוא היה יודע, הוא היה אומר כולכם לשון כוללת. והסיפה, מה שכתוב בחלק השלישי, הותר האחרון, רק האחרון מותר וכולם אסורים, למה? כי מדובר פה במעמיד. וסיפה דאמר לכולכם, זאת אומרת, גם כשהוא חוזר בו, הוא היה אומר באותה לשון. בהתחלה הוא אמר קונם שאיני נהנה לכולכם, וגם כשהוא מגלה שאחד מהם מותר, הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי אומר קונם שאיני נהנה לכולכם, הייתי נשאר עם הלשון הזאת, רק הייתי מוסיף חוץ מזה. וזה רבא סובר שכולם מודים, אפילו בית הלל וממילא רבי עקיבא, שלא אומרים נדר שהותר מקצתו, כי הוא לא הותר בכלל. הנדר נשאר, כולכם אסורים, וזה שמותר מלכתחילה בכלל לא נאסר. אלא לדידך, לפי דעתך רבא, טוען רב פאפה בפני רבא, אתה הרי סובר שכשאדם משנה דבריו, כשנודע לו על אחד מהם שהוא מותר, הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי בכלל נודר כבר מההתחלה בלשון אחרת, כבר תחילת דבריי היו שונים. אתה אומר שבזה אין ויכוח, אלא אפילו בית שמיים מודים שכל השאר מותרים, נדר שותר מקצתו הותר כולו. אז בישלם הרישה, בתחילת המשנה, החלק הראשון, שהוא אמר, קונם שאיני נהנה לכולכם. ולאחר מכן, הוא הותר באחד מהם, וכתוב שהותרו כולם, ואומרים שזה רק לפי דעת רבי עקיבא, כי המשנה פותחת כיצד אמר רבי עקיבא, איך יכול שזה רק לפי רבי עקיבא? ולפי דעת חכמים, נאמר שלא הותרו כולם, מדובר שהוא אומר, אם הייתי יודע שאני ארצה להתיר אחד, הייתי מעמיד את דבריי. לא הייתי משנה את תחילת הלשון. הייתי אומר, קונם שאיני נהנה לכולכם ומוסיף חוץ מפלוני. ובזה רק רבי עקיבא, וממילא בית הלל שסוברים כשיטתו, סוברים שתופסים את סוף הלשון שאמר חוץ מפלוני. והוא נחשב שהוא החליף את דבריו. והותר מקצת הנדר, הותר כולו, אבל חכמים וממילא בית שמאי סוברים שתופסים את תחילת הלשון, ובה הוא לא שינה כלום, כי הוא אמר כולכם אסורים, והוא נשאר עם הלשון הזאת. קונם שאיני נהנה לכולכם, הוא נשאר עם הלשון הזאת. זה לא נחשב נדר שהותר מקצתו, ולפי דעתם באמת לא הותר כולו, אלא סיפה. דהיינו, המקרה השני שקראנו לו בעצם מציאתה, סיפה, כוונה תחילת הסיפה. ש הוא נדר שאיני נהנה לא לזה ולזה, ובסוף הותר הראשון, אומרת המשנה, הותרו כולם. איך תעמיד את המקרה הזה? שהוא משנה את דבריו? דאמר בהתחלה, כולכם אסורים, וכשהוא חוזר בו הוא אמר, אם הייתי יודע שאחד מהם יהיה מותר, הייתי אומר קונם, שאיני נהנה לזה ולזה, ולא הייתי נודר על הבן אדם הזה. ומכיוון שהוא שינה את לשונו, אומרים נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. מה זה רק רבי עקיבא היא? רק הוא סובר ש... הותרו כולם? הרי לפי דעתך, בזה גם חכמים מודים. אם הוא משנה, הותר מקצתו, הותר כולו. המאי פליגר הבנן עלי. האמרת שבמקרה שהוא משנה את לשונו לדברי הכל מותר. ואם תגיד שגם כאן מדובר שהוא מעמיד, אז אם כן מה החידוש במקרה השני שלא התחדש כבר במקרה הראשון? אמר לי רבה לרב פאפה, איך שהסברת את המשנה, אתה זלזלת מאוד במה שכתוב, הותר הראשון, הותרו כולם, הותר האחרון, רק האחרון מותר, למה כתוב ראשון, למה כתוב האחרון, לפי דעתך זה לא כזה משמעותי. אבל הטענה של המשנה לא כתב את זה סתם. ואם כן, לרבה, שמעמיד את המשנה, כמובן לפי דעת רבי עקיבא, כי הרי המשנה אומרת כיצד אמר רבי עקיבא, נדר שהותר מקצתו הותר כולו, מי ניחא, וכי הלשון של המשנה מיושבת? סייפה, המקרה השלישי, אמר שאיני נהנה לא לזה ולזה, ובסוף הותר האחרון, האחרון מותר וכולם אסורים. במה הם מוקים לה? איך הוא מעמיד את הלשון? דאמר לכולכם, הוא מעמיד את זה שמדובר במעמיד את לשונו, שהוא בהתחלה אמר כולכם אסורים, וגם כעת הוא אומר, אם הייתי יודע שזה יהיה מותר, הייתי אומר כולכם אסורים וזה מותר, ולכן רק זה מותר והאחרים נשארים באיסורם. אם כן, למה כתוב, מקרה אחד קודם, הותר הראשון, הותרו כולם, ובמקרה הזה כתוב, הותר האחרון, רק האחרון מותר. אי דין הוא ראשון, מי הוא הראשון? ואי דין הוא האחרון, מי הוא האחרון? למה משנים בלשון? למה קוראים לא ראשון ולא אחרון? ולפי דעתך, בכל מקרה מדובר פה שאחד מהם מותר, ואין משמעות אם הוא ראשון או שהוא האחרון. אלא, חייבים לבאר את המשנה בצורה אחרת. רישא, ממש תחילת המשנה, כיצד אמר רבי עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו, שהוא נדר שאיני נהנה לכולכם, הותר אחד מהם הותרו כולם. מדובר דאמר לכולכם, כשהוא נדר, הוא כלל את כולם באותו נדר. ולכן כשהותר אחד מהם, הותר מקצת הנדר. ולפי רבי עקיבא, נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. לפי רב המדובר שהוא מעמיד את דבריו, אומר כולכם אסורים, וגם אחר כך אומר, אם הייתי יודע שהוא יהיה מותר, הייתי אומר כולכם אסורים חוץ ממנו. לפי רב המדובר שהוא משנה את דבריו. הוא אומר בהתחלה כולכם אסורים, ואז הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי אומר זה וזה אסורים, אבל זה יהיה מותר, ולכן רק לפי רבי עקיבא הותר כולו. כל הנדר מותר. כל אלה שהוא נדר עליהם מותרים. והסיפה, המקרה השני והשלישי, כשהוא אומר שאיני נהנה לא לזה ולא לזה ולא לזה, הוא פירט כל אחד בפני עצמו, אז הוא כאילו הדיר כל אחד בנדר בפני עצמו. לכן כשמתירים אחד מהם, זה לא מבטל את הנדר מהשני. ואם כן, למה אם הותר הראשון הותרו כולם, ואם הותר האחרון רק הוא הותר, לא בגלל נדר שהותר מקצתו הותר כולו, כל אחד מהם זה נדר בפני עצמו, אלא מדובר פה כגון שתלען, זה בזה, הוא אסר את הראשון, ואחר כך הוא אמר, פלוני השני יהיה כמו פלוני הראשון, ואחר כך הוא אמר, פלוני השלישי יהיה כמו פלוני השני. המשנה מחדשת, שהוא תלה אותם אחד בשני, לא רק לעניין האיסור, לומר שגם זה אסור וגם זה אסור, אלא גם לעניין היתר, שאם אחד מהם יהיה מותר, כל אלה שיהיו תלויים בו גם יהיו מותרים. ואם הראשון מותר, כל אלה שנהיו כמותו גם כן מותרים. רק אם מותר הראשון הותרו כולם, אבל אם מותר האחרון, אף אחד הרי לא תלוי בו, אז רק הוא מותר. דייק רבה, דייק הנמי, שזה הפירוש הנכון במשנה, דטניה ברייטה על המשנה הזאת, אצלנו שם זה כתוב במשנה עצמה, שאם מותר האמצעי מבין אלה שאסורים, רק אימנו ולמטה, כל אלה שהיו תלויים בו, הם הותרו, הם מותרים, אבל אלה ולמעלה, הראשון, נאמר הותר השעה, היו כאן שלושה, אם מותר הראשון, השני והשלישי תלויים בו, אז הם מותרים. אם מותר השלישי, אז רק הוא מותר, אבל אם מותר האמצעי, הראשון נשאר עדיין באיסורו, כי הוא לא תלוי באמצעי, הוא לא תלוי בשני. רואים מכאן שהסיבה היא לא בגלל שהותר אחד הותרו כולם, אלא בגלל שאם יש מישהו שתלוי בזה שהותר, הוא אסור רק כל זמן שהוא אסור, אז ברגע שהוא מותר, אז גם השני יהיה מותר. מביאה הגמרא קושייה, גם על רבה וגם על רבה, איך שהם ביארו את הוויכוח בית שמאי ובית הלל. איתיבי רב עדה בר אהבה, הוא הקשה לרבה, אבל בעצם הקושייה היא גם כן על רבה. משנה בדף סמכוו אומרת שאדם שנודר שהוא לא יאכל בצל, והוא מסביר למה. קונם בצל שאני תואם, שהבצל רע ללב, והוא היה סבור שכל הבצלים רעים ללב. אמרו לו, ולא בצל, המגיע ממקום שנקרא כופרי, הוא יפה ללב, למה נדרת על כל הבצלים? אז ברגע שהוא הותר בבצל הכופרי, הוא לא התכוון לאסור אותו, זה נחשב נדרי שגגות, אז הוא הותר בבצל הכופרי. ולא רק בבצל הכופרי בלבד הותר, אלא בכל הבצלים כולם הוא הותר. נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. מעשה היה... באדם שנדר באמת שהבצלים יהיו אסורים עליו כי הבצל רע ללב ואמרו לו שהבצל הכופרי טוב ללב ויתרו רבי מאיר בכל הבצלים. מה אליו? וכי לא מדובר פה במקרה כזה דאחרי שנודע לו שהבצל הכופרי יפה ללב הוא אמר אילו הייתי יודע שהבצל הכופרי יפה ללב הייתי אומר מעמיד את לשוני כל הבצלים אסורים וכופרי מותר. ואם כן רואים שרבי מאיר סובר, במקרה שאדם מעמיד את דבריו, הוא אמר כל הבצלים אסורים, וגם כשהוא מתקן את עצמו הוא עדיין אומר כל הבצלים אסורים, רק הוא מוסיף, והכופרי מותר. נדר שהותר מקצתו, הותר כולו כמו בית הלל. והרי רבה אומר שבית שמאי סוברים כמו רבי מאיר, תפוס לשון ראשון, לעניין תמורה. מסתבר אם כן, שגם רבי מאיר סובר כמו בית שמאי, וכאן מוכרח שהוא סובר כמו בית הלל, זה קשה על רבה, ועל רבה קשה עוד יותר. כי הרי לפי דעתו של רבה, במקרה שאדם מעמיד את דבריו, והוא נשאר עם אותו לשון, כל הבצלים אסורים, וגם כשהוא תופס שהכופרי הוא טוב, הוא אומר כל הבצלים אסורים והכופרי מותר, סובר, רבה, שגם בית שמאי וגם בית הלל מודים שהנדר כולו לא הותר. ואם כן, רבי מאיר שמתיר את כל הנדר, לא מתאים לא עם בית שמאי ולא עם בית הלל. תרצת הגמרא לא מעמידים את דברי בית הלל כמו שהעמדנו, אלא מדובר במקרה שהוא משנה. הוא לא מעמיד את דבריו ולא משנה את דבריו. ואומר, אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב, הייתי נודר בלשון אחרת לגמרי. לא הייתי אומר כל הבצלים אסורים, אלא... הייתי אומר, בצל פלוני ופלוני אסורים, ובצל כופרי מותר. ואם כן, לפי דעת רבה, דעת בית הלל, כשאדם משנה, אז הנדר כולו הותר. לפי דעת בית הלל. לפי דעת רבה, במקרה כזה, גם בית שמאי מודים שהנדר כולו מותר. ואם כן, רבה, לפי דעתו, רבי מאיר דיבר רק עלי בדי רבי עקיבא, שסובר כמו בית הלל. ורב, לפי דעת רבה, רבי מאיר דיבר גם על איבא דרבנן שסוברים כמו בית שמאי. מביאה הגמרא קושייה אחרת על רבה. איתי ואי רבינה לרבה. הברייתא אומרת כך. רבי נתן אומר, יש נדר שמקצתו מותר ומקצתו אסור. כיצד? אם אדם נדר הנאה מסל מלא תאנים שמונח לפניו, נדר מן הכלכלה. ואחר כך נודע לו שבתוך הסל של התאנים... היו בתאנים מאוד משובחות, שנקראות בנות שוח. ואז כשזה נודע לו, הוא אמר, אילו הייתי יודע שבנות שוח נמצאות בתוך אותו סל, לא הייתי נודר, כי לא רציתי לאסור על עצמי כאלה תאנים טובות. אומר על זה רבי נתן, הכלכלה, שאר התאנים שבסל אסורים, היא אסורה, ורק בנות שוח שבתוכה מותרות, ככה היה סבור רבי נתן. עד שבא רבי עקיבא וחלק על רבי נתן ולימד, נדר שהותר מקצתו, הותר כולו, וכל התאנים מותרות. מבררת הגמרא, מה אליו, וכי לא נאמר שמדובר פה שהוא משנה את לשונו. בהתחלה הוא אמר שהכלכלה כולה אסורה, ואחר כך כשהתברר שהיה שם בנות שוח, דאמר, אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה, הייתי נודר בלשון אחרת לגמרי. הייתי אומר, תאנים שחורות ולבנות שבכלכלה אסורות, ותאנים בנות שוח מותרות. ובכל זאת, הברייתא אומרת שרק רבי עקיבא היא, הוא זה שסובר שהכלכלה כולה הותרה. ופליגי רבנן, חכמים סוברים, שאפילו שהוא משנה את דבריו, הנדר כולו לא הותר. קשה על רבא שסובר שהוא משנה את דבריו, גם בית הלל וגם בית שמאי, וממילא גם רבי עקיבא וגם חכמים מודים שהנדר כולו הותר. תרץ הגמרא, לא, לא מדובר פה שהוא שינה את לשונו, אלא במעמיד את לשונו. הוא נשאר באותו לשון, ואומר, אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה, הייתי נודר את אותו נדר, הייתי אומר כל הכלכלה אסורה, רק הייתי מוסיף בנות שוח מותרות, ובזה רבנן ובית שמאי סוברים שהנדר כולו נשאר ורק בנות שוח מותרות, ורבי עקיבא ובית הלל סוברים שכיוון שהותרו הבנות שוח, הותרו כולם. מן תנא, מי התנא שלמד, התהד איתנו רבנן, ברייתא הבא, מי שנדר מחמישה בני אדם כאחד, שיהיה אסור לו ליהנות מאותם חמישה בני אדם. אם הותר לאחד מהם, התירו לו את הנדר כלפי אחד מהם, הותרו כולם. אבל אם הוא נדר מחמישה בני אדם חוץ מאחד מהם, אותו אחד הוא מותר, והן שעליהם הוא נדר כמובן נשארים אסורים. הגמרא הבינה שהברייתא מדברת באדם שנודר בלשון כולכם אסורים, ובהתחלה החלק הראשון של הברייתא מדובר שהוא שינה את לשונו, הוא אומר, אם הייתי יודע שאותו פלוני אני לא רוצה לאסור אותו, הייתי נודר בלשון אחרת לגמרי, הייתי אומר פלוני ופלוני אסורים, וזה מותר. אז מכיוון שהוא משנה את לשונו, נדר שהותר מקצתו, הותרו כולם. ובחלק השני של הברייתא, בסיפא מדובר שהוא מעמיד את לשונו. הוא אמר בהתחלה, כולכם אסורים, וכעת הוא גם אומר, כולכם אסורים חוץ מפלוני. ומכיוון שהוא מעמיד את דבריו, לא הותר כולו. כמו מי נשנתה הברייתא הזאת. אם לפי דעת רבא, אז את הרישא שכשהוא משנה, הותר מקצתו, הותר כולו, זה רק מדעת רבי עקיבא, כי לפי דעת חכמים, גם אם הוא משנה את דבריו, לא אומרים נדר שהותר מקצתו, הותר כולו, אלא רק מי שהותר, הותר, והשאר נשארים באיסורם. ואת הסיפא, כשהוא מעמיד את דבריו הראשונים והוא לא משנה, אומרים שרק מי שהוא התיר מותר והשאר נשארים באיסורם, זה מדובר כדברי הכל, כי גם רבי עקיבא מודה במקרה כזה, שלא אומרים נדר שהותר מקצתו הותר כולו אם הוא מעמיד. זה רבא. ואם לפי דעת רבא, מעמידים את הסיפא שכתוב בה שכשהוא מעמיד את דבריו אז רק מי שהוא התיר מותר והשאר נשארים אסורים, כמו דעת רבנן, כי הרי לפי דעת רבא, רבי עקיבא סובר שאפילו אם הוא מעמיד את דבריו הראשונים, נדר שהותר מקצתו הותר כולו. והרישא שהוא שינה את לשונו במשנה. וכתוב בברייתא שנדר שהותר מקצתו הותר כולו, זה כדברי הכל, כי בזה כולם מודים לפי דעת רבא. אפילו בית שמאי מסכימים, נדר שהותר מקצתו הותר כולו. עד כאן דף חפבב.